תתרחק קצת מהמצלמה.
אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב, שמח להיות כאן איתכם שוב אחרי תקופה ארוכה. התגעגעתי מאוד, אני חייב להגיד. ימי, תודה, תודה, ימי המילואים הארוכים שעברו עליי, האמת היא, חשבנו שאחרי החגים מיד נחזור, ולקדוש ברוך הוא היו תוכניות אחרות לצערנו. תקופה באמת קשה, תקופה שאנחנו לא יודעים מה יהיה אחריתה. והאמת היא שהשיעור עכשיו שהוא סוג של שיעור פתיחה לחורף, שזה מצחיק להגיד שיעור פתיחה לחורף אחרי שבת מברכים שבט, אבל זה המצב. השיעור שלנו היום, אני רוצה לעשות סוג של יישור קו אחרי הפסקה ארוכה מדי, ובתקווה אגב שלא נצא להפסקות נוספות, אנחנו לא יודעים עד מה יהיה התוכניות, אני יכול להיות מוקפץ למילואים מחדש כל רגע, אבל בעזרת השם אנחנו מקווים שזה לא יקרה. אנחנו למעשה בשיעורים, ברצף של השיעורים שהיינו בו גם בקיץ, אנחנו הגענו עד נקודה דרמטית מאוד, שזו הנקודה שאני רוצה היום לעסוק בה, שזה חורבן מלכות ישראל. חורבן מלכות ישראל, לטובת המצטרפים פה וגם הוותיקים, אנחנו יודעים שממלכת ישראל וממלכת יהודה מפוצלות זו מזו, החל מימי רחבעם וירובעם, ולמשך תקופה של כ-250 שנה, יש ממלכות מפוצלות. ממלכת יהודה, פחות או יותר ברצף מדוד המלך, ועד צדקיהו המלך שהוא יהיה המלך האחרון למלכי יהודה, למעט הפסקונת קצרצרה של 6 שנים, שבימי עתליה המרשעת, שהיא מולכת גם על ממלכת יהודה, אבל יש שם רצף ארוך ושושלת ארוכה. לעומת זאת, ממלכת ישראל, ממלכה שעוברת טלטלות רבות, אבל כשהיא חרבה, אנחנו כמעט לא, האמת, וזה תמיד מפתיע אותי, כמעט לא מציינים את חורבן ממלכת ישראל כאיזה משהו שנמצא בלוח השנה היהודי, או איזה מאורע ראוי לציון, למרות שמדובר כנראה בחורבן הכי קשה שעם ישראל ספג מעודו ועד היום. מדובר על כ5/6 של עם ישראל שהלכו לבלי שוב. יש חורבנות אחרים שאנחנו ספגנו, חורבנות קשים, חורבנות של בית המקדש וגלויות והכל, אבל הייתה תקומה אחרי החורבנות. החורבן הזה של ממלכת ישראל הוא חורבן שלא הייתה ממנו תקומה. עשרת השבטים הללו, שעוד בזמן, עוד בגמרא, יש ויכוחים בין תנאים והמוראים, האם הם ילכו או ישובו, אנחנו יכולים להגיד היום בצורה די ברורה, שכנראה הוויכוח הזה הוכרע, עשרת השבטים אינם איתנו. הם לא נמצאים פה והם גם לא יהיו כנראה. להיסטוריה יש את הקצב משלה בדברים הללו, ועשרת השבטים אינם עימנו. ואנחנו יודעים היום להגיד שזה חורבן נוראי. ומה שהייתי רוצה היום, כדי שהחל מהשיעור הבא נוכל להתמקד אך ורק בממלכת יהודה, כי היא זו ששרדה ונותרה, אז השאיפה שלי היא בשיעור היום לסיים את הפרק העצוב הזה בהיסטוריה ובסיפור התנכי של ממלכת ישראל, ואולי שווה לנו, כדי שנצמד קצת לטקסט ולמה שכתוב, להתחיל ממלכים ב' בפרק י"ז. מלכים ב' פרק י"ז הוא הפרק שבו בעצם יש כאן סיכום של התקופה הזו. אנחנו מהפרק הזה, אחרי שנקרא אותו בפנים, לא נתעמק יתר על המידה ופרשנויות, רק נקרא אותו ככה לקבל את האווירה הכללית. אחר כך נתחיל לדבר ולגזור אחורה קצת ברטרוספקטיבה, מה עבר על ממלכת ישראל, ויותר נכון השאלה שתעסיק אותנו זה, איך ממלכת ישראל הגיעה למצב הזה. עכשיו, לפני שאני קורא את הפרק הזה בפנים, אני מזכיר לכם דברים שאמרנו גם בהקדמה לספר מלכים, שספר מלכים הוא דוח מבקר המדינה של הנביא ירמיהו. על פי חז"ל, ספר מלכים נכתב על ידי ירמיהו בסוף התקופה של בית ראשון, כאשר הנביא ירמיהו בעצם מסכם את מה שקרה מימי שלמה המלך, שהם השיא הגדול שעם ישראל היה בו מעודו, עד השפל הנורא של הגלות אחרי חורבן בית המקדש. הנביא ירמיהו בעצם מסכם בספר מלכים את מה שקרה, וכל מלך מקבל ממנו ציון. עשה רע בעיני השם, עשה ישר בעיני השם, עשה ישר בני השם, רק לא כדוד אביו. יש כאלה שמקבלים ציון של הלכו בחטאות ירובעם, ויש כאלה שמקבלים את הציוני גנאי הגדולים ביותר, שזה אחאב ומנשה, כן? עכשיו פה, הפרק שלנו שאנחנו נקרא עכשיו בפנים, הוא בעצם עצירה מהרצף של ספר מלכים, כאשר בעצם כשאנחנו מקשיבים ומאזינים לפרק הזה היטב, אנחנו שומעים כאן את הקינה של ירמיהו על חורבן ממלכת ישראל. זה פרק, שהפרק שאנחנו נקרא. ובואו נצלול פנימה. פרק י"ז פסוק א' במלכים ב', בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. ויעש הרע בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. איזה ציון הוא מקבל? ציון בינוני. הוא עשה רע, אבל היו גרועים ממנו. עליו עלה שלמנסר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. עוד מעט אנחנו נתאר מה הסיפור שלנו עם אשור, האימפריה האשורית העצומה, אבל כאן שלמנסר משעבד את הושע, שצריך לשלם לו מיסים ולעלות לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה, ויעצרהו מלך אשור ויעשרהו בית כלא. אז הוא מגלה כאן מרד, הוא מגלה כאן מזימה של מרד עם מלך מצרים. תמיד היה מתח גדול בין הצפון לדרום, בין האימפריה המצרית לבין האימפריות שצמחו מצפון, שזה אשור ואחר כך בבל ועוד. וגם במתח הזה, הושע בן אלה, המלך האחרון של ממלכת ישראל הצפונית, בוחר לנסות למרוד במלך אשור, ומלך אשור מגלה את המרד. ואז מה התוצאה? בפסוק ה', ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. מלך אשור הולך ומפזר אותם במקומות הללו, ובכך הקיץ הקץ על ממלכת ישראל. וכאן, הנביא ירמיהו פתאום מתחיל לדבר. ותשימו לב, כי זה לא הכרונולוגיה או התיאור הסיפורי שאנחנו רגילים לו בספר מלכים. ויהי כי חטאו בני ישראל להשם אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל, ומלכי ישראל אשר עשו, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן, על השם אלוהיהם, ויבנו להם במות בכל עריהם, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר, ויציבו להם מצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, ויקטרו שם בכל במות, כגויים אשר רגלה שמפניהם, ויעשו דברים רעים להכיס את השם, ויעבדו הגילולים אשר אמר השם להם, לא תעשו את הדבר הזה, ויעד השם בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה, למור, שובו מדרכיכם הרעים ושמרו מצוותיי, חוקותיי ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם ואשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים ולא שמעו ויקשו את עורפם כעורף אבותם אשר לא האמינו בהשם אלוהיהם וימאסו את חוקיו ואת בריתו אשר קראת את אבותם ואת אדבותיו אשר העיד בה וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגויים אשר סביבותם אשר ציווה השם אותם לבלתי עשות כהם, ויעזבו את כל מצוות השם אלוהם, ויעשו להם מסכה, שני עגלים, ויעשו אשרה, וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש, ויקסמו קסמים, וינחשו, וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני השם להכיסו. כל הרשימה הארוכה של הדברים הללו, מה זה גורם? ויתענף השם מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמע את מצוות השם אלוהיהם, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו, וימאס השם, וימאס השם בכל זרע ישראל, ויענם, ויתנם ביד שוסים עד אשר ישליחה מפניו, כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירובעם בנבט, וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם והחטיאם חטאה גדולה, וילכו בני ישראל בכל חטאות ירובעם אשר עשה לו שרו ממנה, עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. נעצור כאן. הפרק הזה הוא פרק מאוד 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 חשוב, כי כאשר אנחנו קוראים את הפרק הזה, זה כביכול, הייתי אומר, ירמיהו, שהוא גם כותב הספר, והוא גם כמובן עורך את הספר של עצמו, הוא אומר, רגע, אנחנו חייבים לעצור את הסיפור, ואנחנו חייבים להסביר מה קרה פה. כי פתאום נעלם, נכחדת כמות אדירה, כמות הכי משמעותי שיש בעם ישראל, הולכת ונעלמת עד היום הזה, לא יודעים איפה הם. וזה ירמיהו, ירמיהו כותב את זה עד היום הזה, מה זה עד היום הזה? עד כ-150 שנה אחר כך, 130, 150 שנה אחר כך, ירמיהו כותב את הדברים הללו, ותשימו לב לכאב שלו כשהוא כותב את זה. הוא כותב את זה בכאב עצום. וכשהוא כותב את זה, הוא בעצם נותן לנו כאן פרק היסטוריוסופי, שבו אחרי שכאילו ירמיהו אומר לקורא, אחרי שתיארתי לך מתחילת ספר מלכים א', מה היה בימי שלמה, עד פרק הזמן הזה, אני עכשיו נותן לך את ההסבר הרוחני, כל מה שקרה פה הוביל לגלות הזאת. למה? אם אני נותן כותרת למה שכתוב כאן בפרק, עבודה זרה. עבודה זרה זה הסיפור המרכזי. עכשיו, עבודה זרה כאן מופיעה בכל הפורמטים שאנחנו פגשנו פה. זה עבודה זרה של עבודת הבעל, זה עבודה זרה של עבודת אלוהים אחרים, זה עבודה זרה של עבודת העגלים, שזה סוג של עבודה זרה שקראנו לה, היא עבודת השם מחוץ למקדש, זה לא בדיוק עבודה זרה. כל הרצף של ההתנהגויות הללו בממלכת ישראל הובילו לחורבן. אם תשימו לב גם בסוף הקטע שקראנו, ירמיהו כאילו מוסיף עוד התנצלות. הוא אומר בעצם, גם ממלכת יהודה התדרדרה לתחתיות, לשאול תחתיות. אבל לממלכת יהודה יש איזה תעודת ביטוח. התעודת ביטוח נאמרה כבר לדוד המלך ואחר כך לשלמה, וחסדי לא יסור מאיתו לעולם. לירובעם לא ניתנה הבטחה כזאת, היא ההפך. ירובעם, כאשר הוא ממונה למלך על ידי אחיה השילוני, נאמר לו בפירוש שאם הוא לא יתנהג כמו שצריך, הוא לא יוכל להמשיך ולהיות מלך. וכאן, כאשר אנחנו רואים כאן את הסיומת הקשה הזאת, ואנחנו עוד נמשיך ללמוד בעזרת השם בהמשך של הפרק הזה, ואנחנו אגב, אנחנו דילגנו כאן על פרק באמצע. יש כאן פרק באמצע, פרק תזיין, שעוסק באחז בממלכת יהודה. אבל אני רציתי בכוונה לסתום את הסיפור של ממלכת ישראל, ורק אחר כך לעבור ללמוד את ממלכת יהודה בזמן ההתמודדות מול האימפריה האשורית, וזה ימשיך מאחז, ואחר כך אנחנו נלמד את חזקיהו, וישעיהו הנביא, וכל הדברים שקורים שם. אבל כעת אני רוצה לחתום את הפרק הזה. וכאשר אנחנו רוצים לסכם פה את העניין הזה, אז קודם כל אנחנו שמים לב עד כמה ירמיהו כמבקר המדינה, הוא לא כותב כאן ביקורת קרה, הוא מאוד כואב את מה שקרה, הוא מלווה את זה. למה הוא כואב את זה? כי כשהוא כותב את זה, בסוף ימי בית ראשון, הוא יודע להציב את נקודת הזמן הזו כנדבך מאוד מרכזי שהוביל לחורבן הסופי. זאת אומרת, שכאשר ישאלו למה חרב בית המקדש, ולמה האימפריה הבבלית מצליחה להחריב את הארץ ולהגלות את האנשים, אומר לנו ירמיהו, אל תחפשו את התשובות כאן. יש תשובות שאפשר לחפש אותן החל מימי שלמה המלך, כי כל ספר מלכים הוא ספר שמתאר התדרדרות, כן? יש כל מיני עליות, יש גרף הזה, הוא לא גרף אחיד שכל הזמן יורד, יש נקודות של עלייה באמצע שאנחנו מכירים, אבל כשאתה מסתכל על המגמה לאורך של 400 שנה, זה כל הזמן שואף לקראת ירידה. אומר לך ירמיהו, תראו, כאן היה תמרור ענק גם לממלכת יהודה, שכבר היה חורבן אחד, אבל כנראה לא שמו לב לזה מספיק, וכשירמיהו כותב את זה בזמנו, אומר, הנה, זה הוביל לחורבן הסופי. עכשיו, גם החורבן הזה של ממלכת ישראל, אני, מה שאני רוצה לעשות בשיעור הנוכחי, כדי לסכם את התקופה הזאת, וזו תקופה ארוכה שאנחנו עוסקים בה, החל מימי פיצול המלוכה ועד עכשיו שנחתם הפרק הזה של ממלכת ישראל, זה קצת לזכור איתכם ביחד איך עם ישראל, איך ממלכת ישראל מגיעה למצב הזה. אז בואו נתחיל מהאמירה הפשוטה שאנחנו גם דיברנו עליה, על הפער האדיר בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. ממלכת יהודה במהות שלא מתוארת כמעט בספר מלכים, רוב ספר מלכים באמת עוסק בממלכת ישראל. חוץ מהפרקים הראשונים שהם ימי שלמה, ששם באמת יש ממלכה מאוחדת, אז אין ממלכת יהודה וישראל, אלא יש ממלכה אחת, החל מפיצול המלוכה, רוב התיאור עוסק בממלכת ישראל. בממלכת יהודה, מה קורה? יש כל מיני התרחשויות, בעיקר מסביב למקדש. וגם הסיבה שזה עוסק בממלכת ישראל, זה כי באמת זה הסיפור המרכזי. ממלכת ישראל לאורך רוב התקופה, היא הממלכה החזקה מבין השניים. כי הממלכה המשגשגת היא גם מכתיבה את הטון. וכשאנחנו רוצים, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, להצביע על הבדל משמעותי בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אז קודם כל לממלכת יהודה יש מקדש, לממלכת ישראל יש עגלים. העגלים הללו זה עגלים שהציב אותם כבר ירובעם בנבט כדי למנוע מעם ישראל לעלות למקדש. היה לו שם את השיקול הפוליטי כדי למנוע את הדבר הזה, הוא מייצר עבודת השם אלטרנטיבית. עבודת השם אלטרנטיבית כמעט תמיד מובילה בסוף לעבודה זרה. מי שיקרא היטב את הרמב״ם בפרק א' מלכות עבודה זרה, הרמב״ם שם מתאר איך בימי אנוש התדרדרו לעבודה זרה, וזה גם מתחיל מכל מיני שיתופים וכל מיני דברים, וגם פה עבודת העגלים בסופו של דבר בממלכת ישראל הובילה לעבודה זרה. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו יודעים שגם האופי של השיחה של הקדוש ברוך הוא עם ממלכת ישראל ועם ממלכת יהודה הוא שונה. לממלכת יהודה אין כמעט נביאים לאורך כל התקופה הזו. היה את הנביאים גד ונתן החוזה, שגד הנביא ונתן החוזה שליוו את דוד ואת שלמה, אחר כך היה את אחיה השילוני שמלווה את התפלגות המלוכה, ואחר כך יש את שמעיה איש האלוהים, שהוא, אנחנו פוגשים אותו ממש בהוראה חד פעמית שהוא נתן לרחבעם אחרי פילוג המלוכה, לא להילחם בממלכת ישראל, אבל מאז יש שתיקה. אין כמעט נביאים בממלכת יהודה. כל הנביאים שאנחנו נפגוש, הם נביאים שנמצאים בממלכת ישראל. זה נמצא אחרי הנביאים הגדולים שאנחנו מכירים, שזה אליהו ואלישה, אבל יש עוד כמה נביאים קטנים. מיכאי הוא המורשתי, ועוד. יהוא בנמשי, יש עוד כמה שאנחנו פוגשים, אבל בממלכת יהודה יש שתיקה, בעיקר מהסיבה שהסברנו ששם הקדוש ברוך הוא מדבר עם ממלכת יהודה דרך המקדש, זה ערוץ התקשורת, כאשר בממלכת ישראל אין מקדש, ומדובר בממלכה שבשיאה מורדת בקדוש ברוך הוא, בתקופת אחאב, אז הקדוש ברוך הוא מייצר דרכי תקשורת אלטרנטיביים עם ממלכת ישראל, וזה דרך אליהו ואלישה שפועלים ישועות וניסים, והם קצת מדברים את השפה של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל זה שפה של עבודה זרה, של קוסמים, של מחשפים, כאשר אתה רוצה לרכוש את ליבם, לפעמים גם הקדוש ברוך הוא צריך לייצר ערוצי תקשורת שמדברים את השפה של קהל היד, וקהל היד בממלכת ישראל ברוב התקופה הוא צריך קצת את ההוקוס פוקוס הזה, את אותם מעשי מופתים שאליהו ואלישה עושים. עכשיו אנחנו למדנו את כל הדברים האלה כמובן לעומק, בכל אחד ממעשי המופתים האלה יש מסרים עמוקים והכל, אבל אני אומר את זה כאמירה כללית שמסכמת את פועלם של אליהו ואלישה, זה הסיפור. עכשיו, כשאנחנו צוללים לתוך ממלכת ישראל, אז צריך לחלק אותה מלכתחילה לשני חלקים. יש את החלק של, של בתי המלוכה, שזה הראשונים היו ירובעם ובאשה, ששניהם לא היו בתי מלוכה מרשימים. שניהם העמידו רק שני דורות, ירובעם ובנו ובאשה ובנו. זהו, זה הכל. אחרי זה עולים בתי המלוכה החזקים של ממלכת ישראל. בתי המלוכה החזקים הם בית עומרי ובית יהוא. בית עומרי זוכה להעמיד שלוש דורות, אבל אפילו אפשר להסתכל על זה כארבעה דורות. למה? כי יש לנו את עומרי, שהוא זה שגם מעתיק את בירת ממלכת ישראל לשומרון, בתקופה הזאת מגיע סגסוג מאוד מאוד גדול, גם כלכלי, גם צבאי, זו התקופה שאליהו כמובן מתחיל להינבא, וזו התקופה שעבודת הבעל הופכת לדת הרשמית של ממלכת ישראל, ובתקופה הזאת של בית אחאב, יש את הקונפליקט הגדול שאנחנו מלווים אותו בתוך המרכז של ספר מלכים, איך עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא בוחר דרך נביאיו להתמודד עם ממלכה, שמצד אחד היא ממלכה חטאה, אבל מצד אחד מלכים טובים, מלכים שדואגים לעם ישראל, מלכים שדואגים גם לאחדות בעם ישראל, זה אחד מהקונפליקטים הגדולים של בית אחאב. עכשיו, זה מתחיל מעומרי, זה עובר באחאב, כמו שאמרנו, קיבל את הציון לגנאי, יחד עם מנשה, אבל אחאב נחשב המלך הישראלי הגרוע ביותר, ועובר אחר כך לדור השני, לדור השלישי, סליחה, של בית עומרי, שזה הבנים של אחאב, מתחיל באחזיה, עובר ביורם, ואפילו הבת שלו, עתליה, זוכה להיות מלכה, אבל לא בממלכת ישראל, אלא בממלכת יהודה, כאשר אפילו הבן שלה, אחזיה, זוכה להיות שנה אחת מלך בממלכת יהודה. אמור מעתה, מלכות עומרי מלכה במשך 4 דורות. 4 דורות, כאשר הדור הרביעי הוא בממלכת יהודה. חשוב להגיד שבאותה תקופה, אחאב גם וממלכתו מכתיבה את הטון גם בתוך ממלכת יהודה. יהושפט, שהוא בקשרי חיתון, יהושפט מלך יהודה שהוא בקשרי חיתון עם אחאב, בסופו של דבר, הבן של יהושפט, יהורם, שמתחתן עם עתליה, הוא מביא את כל פולחן הבא לתוך ממלכת יהודה, ולמעשה בתקופה הזאת אפשר להגיד שאחאב ואיזבל, שהיא זאת שהביאה מהצידונים את עבודת הבעל לתוך ממלכת ישראל, זה ממשיך ומשפיע גם לתוך ממלכת יהודה. זה מלכות בית אחאב, כמו שאמרנו, היא מלכות חזקה. מי שמחריט את בית אחאב בצורה דרסטית, קיצונית ואכזרית מאוד, זה יהוא. ויהוא מצליח להעמיד 5 דורות. הדור האחרון שלו יהיה זכריה, שמולך בסך הכל חצי שנה, אבל יש לו 4 מלכים. גם בממלכת יהוא, יצא לנו לדבר על זה בארוכה, את ממלכת יהוא ניתן לפצל לשתי תקופות. התקופה הראשונה זה של יהוא ויהואחז, ובתקופה הזאת ממלכת ישראל בירידה מאוד 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 קשה. כאשר אנחנו מסתכלים על המחצית השנייה, שזה יואש, יהואש וירובעם השני, הנין כבר של יהוא, שם אנחנו מדברים על ממלכה שכבר חוזרת לסגשג בצורה מיוחדת מאוד. עכשיו, שאחרי שאנחנו מסתכלים על הסקירה הזאת של המלכים ושל הנביאים שהיו בממלכת ישראל, אנחנו ננסה טיפה להיכנס לתוך זרמי העומק שקורים כאן בכמה וכמה פרמטרים שיספרו לנו מה שקורה. אם נקודת השיא שאנחנו דיברנו עליה, זה נקודת השיא זה ממלכת שלמה, ממלכה מאוחדת, מה העוצמה שיש לממלכה מאוחדת? קודם כל יש את ערך האחדות של עצמו, שאנחנו יודעים שהוא ערך חשוב בעם ישראל. ספר מלכים אגב, הוא ספר שאפשר להגיד שאחת הכותרות המובהקות שלו, זה מה הערך של אחדות. כי בימי שלמה הממלכה מאוחדת, בימי אחאב הממלכה לא מאוחדת, אבל הוא דואג לייצר אחדות עם הקולגה שלו, עם המלך בממלכת יהודה, שזה יהושפט, וקורים דברים מדהימים. קורים דברים מדהימים. אגב, הסיפור הזה חוזר על עצמו עוד פעם. בימי ירובעם השני ועוזיהו מלך יהודה, מלך ישראל ומלך יהודה בקשרים טובים, והם נמצאים בשיתוף פעולה טוב, ושוב פעם, יש סגסוג מאוד גדול. עכשיו, לסגסוג הזה יש גם מעבר להסבר הרוחני, יש גם את ההסבר הגשמי. אנחנו יודעים שארץ ישראל היא גשר בין יבשתי, וכאשר אנחנו מדברים על דרכי הסחר בין הצפון לדרום, וגם בין המזרח למערב בהקשר הזה של העולם העתיק, הכל עובר דרך ארץ ישראל כמעט. ושם, כשאנחנו רוצים לדבר על דרכי הסחר, ככל שיש רצף טריטוריאלי של ממלכות של ישראל, ממלכת ישראל ויהודה שמשתפות פעולה, אפשר לנצל את זה כדי לייצר דרכי סחר. את דרכי הסחר האלה, אגב, הראשון שמסד אותם היה שלמה המלך, וזה מתואר בספר מלכים א', בפרקים ת', י' וי' א', שם בהרחבה, הפרויקטים הכלכליים המדהימים של שלמה המלך. אבל גם הממלכות ש... קמות אחריו, כאשר הן מצליחות לשתף פעולה, יש איזה משמעויות כלכליות מאוד מאוד חשובות לאזור הזה של הסחר. אגב, אחד מהפרמטרים המעניינים שאנחנו רואים בהקשר הזה, זה מה קורה בדרום עם האדומים. כאשר אנחנו יודעים שבתקופות מסוימות יש מרד של האדומים, ומצליחים להשתלט על חלקים נרחבים מהדרום ומדרום הנגב, וכך הם בסופו של דבר מנתקים את ממלכת יהודה וממלכת ישראל מדרכי הסחר עם הדרום. זה חלק מהדבר הזה. אז אם אני רוצה לדבר על פרמטרים של התדרדרות בממלכת ישראל, אז אחד הפרמטרים שאנחנו צריכים כל הזמן לעמוד עליו, זה עד כמה יש אחדות או פילוג בתוך ממלכת ישראל, לבינה, גם בתוכה וגם בינה לבין ממלכת יהודה. אוקיי? זאת אומרת, ככל שיש פילוג עמוק בינה לבין ממלכת יהודה, זה מצב גרוע שעלול להוביל לחורבן, וככל שמסתדרים ביניהם, זה מצב טוב, זה מצב שאפילו שהם מורדים בקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, עדיין הקדוש ברוך הוא מוכן אפילו לתת להם מתנות, ולתת להם את היכולת לנצח במלחמות מול הרע. אפשר להגיד בהקשר הזה, שהשיא של ההידרדרות של ממלכת ישראל מגיעה בסופה. אם דיברנו על הפרמטר של האחדות, אנחנו עוד מעט נסתכל בפנים, אבל אני אגיד לכם כבר עכשיו את הכותרת. בסוף ממלכת ישראל, אחרי שבית יהוא, וואו, אני רואה שהוא אומר לי שעוד 10 דקות אנחנו צריכים לסיים, כנראה שיש לי בעיה פה בזום. אוקיי? מקסימום אנחנו נצטרך לפתוח זום חדש, אני מתנצל, לא יודע מה הסיבה לזה. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאנחנו נראה שממלכת ישראל בעצמה, כחלק מההתפוררות שלה, היא נקלעת לתוך סכסוכים פנימיים בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לראות את הפרמטר של אחדות כפרמטר להתפוררות הממלכה, כשאנחנו רואים סמוך לחורבן ממלכת ישראל, תהליכי הפירוט הפנימיים הם הכי גדולים שיש. כי עד עכשיו דיברנו על הפרמטר איך ממלכת ישראל וממלכת יהודה מסתדרות אחת עם השנייה, כאן לקראת חורבן ממלכת ישראל אנחנו רואים שממלכת ישראל עצמה בתוך עצמה לא מסתדרת, ויש סכסוכים ופילוגים פנימיים, אוקיי? יש עוד פרמטר שהוא הפרמטר הפשוט יותר שאפשר לדבר עליו, זה הפרמטר הרוחני. בפרמטר הרוחני, אם ירובעם כבר מתחילת הדרך מכריז על עבודת העגלים כמשהו נפרד, כמשהו שאנחנו עובדים את השם לא דרך המקדש, אז אנחנו יודעים שבהמשך זה מתדרדר לעבודה זרה ולעבודת הבעל. אנחנו יודעים שגם יהוא, כאשר הוא מכרית את עבודת הבעל, הטעות הקשה שיהוא עושה זה שהוא מחזיר את פולחן העגלים. הייתה ליהוא את ההזדמנות אחרי שהוא ביער את הבעל מהארץ לחזור ולחבר את עם ישראל למקדש, אבל משיקולים בעיקר פוליטיים הוא בוחר שלא לעשות זאת. וזה גם מחיר גדול שבסופו של דבר עם ישראל ישלם לקראת הסוף המר, ששוב פעם עבודת העגלים תוביל לעבודה זרה, ועבודה זרה שוטפת את הארץ. הפרק שאנחנו דילגנו עליו ולא למדנו אותו, ואנחנו נלמד אותו בהמשך, על אחז מלך יהודה, שם אנחנו רואים איך עבודת המולך, שהיא עבודה זרה כנראה הכי נבזית שיש, של אנשים שמקריבים ושוחטים את בניהם, ואחז יש שם תיאור מה הוא עושה בגיא בן הינום, עם כל המשרפות האלה של עבודת המולך, זה משקף לנו מה קורה באותה תקופה בממלכת ישראל ובממלכת יהודה, שאותה טעות מרה שעושה יהוא, שהוא היה לו הזדמנות להחריט את הבעל, אבל הוא בוחר להחזיר את עבודת העגלים של ירובעם, כדי ששוב עם ישראל לא יחזרו לממלכת יהודה ולמקדש, את המחיר הגדול אנחנו משלמים דרך זה שהעבודה זרה חוזרת להיות מאוד מאוד חזקה, ולכן המצב, אם דיברנו על המצב של האחדות, עכשיו אפשר לדבר על המצב הרוחני שהוא בהתדרדרות נוראית בתוך ממלכת ישראל. כמו שאמר לנו גם ירמיהו הנביא עכשיו שקראנו, גם ממלכת יהודה לא במצב מי יודע מה, אבל ממלכת יהודה יש לה תעודת ביטוח, ועוד היא תדע כמה ימי זוהר גם בהמשך אחרי חורבן ממלכת ישראל, גם בתקופה של חזקיהו וגם בתקופה של יאשיהו, ששם יהיה תהליכים של תשובה וחזרה להשם. זאת אומרת, הם ידעו עוד כמה גלגולים. בממלכת ישראל אפשר להגיד שכמעט לאורך כל התקופה, אנחנו לא מצליחים לראות שיש איזה מלך דומיננטי שמצליח להחזיר את עם ישראל לקשר יציב וקבוע עם הקדוש ברוך הוא, ובעיקר דרך הנביאים ודרך המקדש, זה כמעט ולא קורה. כמעט ולא קורה, בממלכת ישראל זה כל הזמן עובר מן הפח אל הפח. עכשיו אם אנחנו מדברים על המצב הגיאופוליטי, אז זה גם פרמטר מאוד משמעותי, כי אם אנחנו מדברים על ימי שלמה, שיש אימפריה, מהנילוס ועד הפרט של שלמה, עם קשרי מסחר וקשרים דיפלומטיים עם מצרים ועם כל ממלכות האזור, ככל שהממלכה באמת אחר כך מתפצלת, ואז הולך ומצטמצם כוח ההשפעה שלה, כאשר יהיה לה רק איזו נקודה אחת קטנה שבה היא תצליח לשחזר למעט שנים את הגודל של ממלכת שלמה, שזה בימי רובעם השני ובימי עוזיהו, אבל זה לא מתקרב לעוצמה שהייתה בימי שלמה. ומטבע הדברים בעולם הגיאופוליטי אין חלל ריק. כאשר ממלכת ישראל מתחילה להצטמצם, הכוחות שעולים ומתחזקים מסביבה זה בעיקר ארם מצפון, וארם לאורך רוב ימיה של ממלכת ישראל היא מתמודדת עם הארמים שנוגסים בה מצפון. כאשר השיא יגיע, כאשר יתחיל עידן האימפריות הגדולות, שזה מתחיל על ידי אשור, ואשור מתחילה לנגוס כאן ולהגיע לאזור כבר בימי אחאב. וכבר בימי אחאב, אנחנו יודעים בקרב קרקר, שלמנסר השלישי, מגיע לאזור, ויש שם מלחמה מאוד קשה, אבל אנחנו לא מורים בתנך בכלל את התיאור של קרב קרקר, אבל כבר שם אשור אנחנו רואים שמתחילה להתעסק. ויש לאורך מספר דורות אשור מגיעה, נסוגה, מגיעה ונסוגה, אבל בסופו של דבר, בתקופה של חורבן ממלכת ישראל, אשור מבססת את האחיזה שלה פה במרחב, עד החורבן הנורא. אבל בהקשר הזה גם של המצב הגיאופוליטי, אנחנו גם רואים את הפער בעוצמה הצבאית ואת הירידה שיש לממלכת ישראל. כי אנחנו יודעים שבימי אחאב, וזה מופיע בכתובת של שלמנסר השלישי, שלא מופיע בתנ״ך, כתוב שם על אחאב שהוא הצטרף לקואליציה של עמים שנלחמו באשור, ושם כתוב שיש לו 2,000 מרכבות ו10,000 רגלי. זה צבא ענק, זה צבא אדיר ממדים, יש שם רשימה ארוכה אגב של צבאות שהצטרפו, הצבא של אחאב הוא הצבא השני בגודלו במזרח התיכון באותה תקופה. הוא והארמים, ארם דמשק, הם הצבאות הגדולים ביותר. כשאנחנו משווים את זה לכמה דורות אחר כך, בתקופה של יואש, מלך ישראל, כתוב כך, תקופה של יהואחז, סליחה, מלך ישראל, הבן של יהוא, הדור השני לממלכת יהוא, כתוב שנשארו לו 50 פרשים, ו10 רכב ו10,000 רגלי, כן? אבל שימו לב מה קרה לרכב. מ-2,000 מרכבות הוא ירד ל-10 מרכבות. המרכבות זה הטנקים. בלי טנקים אי אפשר לעשות מלחמות. זה הטנק העתיק. וכאן אנחנו רואים תוך תקופה קצרה ביותר שהכוח הצבאי של ממלכת ישראל נרמס. אגב, גם בממלכת יהודה אנחנו רואים את הפער הזה. ואצל המלך יהושפט אנחנו יודעים שבשיא העוצמה שלו כמלך יהודה יש לו צבא ענק של יותר ממיליון חיילים. כאשר אנחנו רואים שזה מגיע לאמציה, ממש מעט דורות אחר כך, אמציה מלך יהודה, זה מצטמצם ל-300,000. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איזו נגיסה מאוד קשה, מאוד גדולה, בתהליכים הללו שיש. אני רואה שנותרו לנו 3 דקות, ואתם יודעים מה, אני ברשותכם, אני חושב שיהיה קשה לעשות את הזום מחדש, ואנשים עלולים לאבד קשב, אז אני אומר, אנחנו נסיים עם הזמן של הזום ברשותכם, ואנחנו, אני אצטרך לטפל בבעיה הטכנית הזו לקראת השיעור הבא, כדי שבאמת יהיה לנו זמן בלתי מוגבל, אז התנצלותי הכנה. אני רוצה רק, אחרי שהתייחסנו באמת לפרמטרים האלה, הפרמטרים גם של האחדות הפנימית, וגם של המצב הגיאופוליטי, הנביאים שליוו אותם בתקופה הזאת, שגם כאן יש מעבר מאוד גדול. אם אנחנו הכרנו את נביאי הסיפור, שזה אליהו ואלישה, לקראת חורבן ממלכת ישראל מתחילים להתנבא נביאי הספר. מה זה נביאי הספר? זה נביאים שכותבים פרשנות רוחנית, למה זה קורה לנו? הם מתחילים להתנבא בתקופה הזו, למה? כי זו תקופה שלראשונה עם ישראל נדרש לענות על, על שאלות תיאולוגיות קשות ביותר. על מה היה לנו ככה? ירמיהו הנביא בעצמו מתייחס כמו שראינו לשאלה הזאת, אבל יהיו לנו כאן עוד נביאים שהצטרפו לדבר הזה. עמוס מתחיל להינבא בתקופה הזאת, והושע ומיכה, יש לנו עוד נביאים, גם יונה, דיברנו על זה שיונה הנביא בעצמו גם מנבא בתקופה הזו. זו תקופה שמתחילה הפריחה הגדולה של נביאי הספר, שלא כותבים סיפורים, אלא כותבים נבואות ותוכחות, אבל זה נשמע פריחה ספרותית, זה מגיע לאור הירידה הרוחנית, והמחיר העצום הלאומי שעם ישראל משלם על המצב הזה. וכאן אני רק אגיד ויסכם את זה בקצרה, שבסוף ימיה של ממלכת ישראל אמרנו, יש כמות של מלכים שזה כבר לא בתי מלוכה, אלא הם קמים והורגים אחד את השני, ואחד אחרי השני, זה מתחיל מזכריהו בן ירובעם, שהשני שהוא האחרון לממלכת לבית יהוא, תוך 6 חודשים הוא מודח. אחרי זה יש את שלום בן יבש שמולך חודש, כן? אחרי זה מנחם בן גדי הורג אותו ומולך 10 שנים, כן? אחר כך מגיע פקחיה בן מנחם, מולך במשך 2 שנים, כן? אחרי זה מגיע פקח בן רמליהו, הוא מולך 20 שנה. זה מאוד מאוד יוצא דופן בהקשר הזה. וצריך להגיד, אני לא נכנס לזה עכשיו, כי אנחנו ממש על השניות הספורות האחרונות שלנו, המעברים הללו הם גם מעברים בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, וזה מבטא את ההתפוררות הפנימית של ממלכת ישראל, שמגיע עד האובדן הנורא. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נדבר על ממלכת יהודה של אחרי החורבן של אשור, ואנחנו נלווה את ההשתקמות שיכול להיות שתהיה, אבל על זאת ועוד בעזרת השם נדבר בשיעור הבא שלנו. תודה.